חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום לכם, אני יהודה שלזינגר ואני היום השוטר הטוב. אני שומע אתכם החמוצים, כן כן, אלה שמחמיצים פנים מניסיון החיסול בקטר. אני מכיר אתכם, אתם מוכזבים באופן קבוע, משמיצים תמידית, פעם זה גז ופעם רפורמה משפטית, פעם זה קורונה ופעם גיוס חרדים. הפעם אתם עוטפים את זה בצקצוק על בכירים שלא חוסלו וחששות מטרפות של מסע ומתן, שלא באמת קיים. אין אדם שלא לוקבר על לבת חמורה שלא שמח אתמול כשלוחמי המודיעין, השבק, המוסד שלנו, הביאו מידע בלתי נתפס על איפה בדיוק מתחבים העכברים בארץ, איפה בדיוק מתחבים העכברים בארץ רחוקה. אין יהודי שלא גאה בטייסינו הגיבורים שטסו 1800 קילומטר לעוד מבצע אירועי משובח. אי אפשר להוריד ולדקק שמדינת ישראל מחזירה לעצמה את הכוח, העוצמה וההרתעה, וגורמת לכל אויב מתואב להבין שוב, דם יהודים אינו הפקר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. 3,500 אנשי קולנוע ובהם שחקנים ובמאים ידועים מרחבי העולם הודיעו שהם מחרימים את תעשיית הקולנוע הישראלית. אז הם אנטישמים ונבלות ואין להם באמת מושג מה קורה כאן, אבל תגובת הקולנוענים הישראלים הייתה מרתקת. כתבה נרחבת בארץ מביאה כמה פנינים. הם טוענים שעמיתיהם בעולם מפנים את החיצים לאנשים הלא נכונים, הרי הם היו הראשונים שהשימו את ישראל בפשעים ורצח עם וזוועות אחרות. הרי הם הציגו תמיד, אני מצטט, מורכבות הסכסוך כולל נרטיבים פלסטינים וביקורת על המדינה הישראלית. כולל? רוב הסרטים העוסקים בסכסוך שיצאו מכאן היו הלכה למעשה סרטי תעמולה פלסטינים. הבמאית והמפיקה אביגיל שפרבר אמרה, לו היו שואלים אותי, הייתי מציעה לאיגודים שלנו לנסח. תודה לכם קולגות יקרות בעולם, תודה שלא נשארתם אדישים לזוועות, הלוואי שבעזרתכם נצליח להפסיק את המלחמה הזאת, כי כל עוד הזוועות האלה נעשות בשמנו, אנחנו לא עושים מספיק, צריך שיפסיקו למכור לנו נשק, שיקירו במדינה פלסטינית, שישברו את המצור על עזה. והבמאי אסף לפיד כתב, חרם זה דבר מבאס, בייחוד כשאתה בצד המוחרם. מצד שני, הגיע הזמן שהיוצרים בישראל יתחילו להכיר באחריות שלהם למצב. האם מחיקה של סרט ישראלי מפסטיבל כזה או אחר תביא לסיום הכיבוש? ברור שלא. עם זאת, האם להמשיך לעצום עיניים יביא לסיום הכיבוש? ברור שלא. המשורר אורי צבי גרינברג כתב פעם, כל בוגד הוא כסיל. הקולנוענים הנכבדים שהיום מברכים על החרם היו בטוחים שבהם לא תיגע רע. הרי הם נלחמו למען הערבים, השמיצו והכפישו את ישראל וסיפקו תחמושת לכל שונאינו בעולם. קדחו חור בקרקעית הסירה ושכחו שהם יושבים בה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ויהודה שלזינגר.
ערב טוב יהודה.
איך אני אוהב את המוזיקה הדרמטית של החמש בערב. תקשיב, זה כאילו עוד רגע קורה משהו, אני לא יודע, דרך אגב קורה, מפציצים אני מבין בתימן, אבל
ממש, ממש בתימן.
בשניות אלה ממש, ממש בשניות אלה ממש.
ונחרוג ממנהגנו, ועוד לפני החדשות נעלה את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
שלום חברים.
ערב טוב, מה קורה?
בסדר, הפעם המטוסים טסו לצנה, ותוקפים כרגע מספר יעדים בתוך צנה, בין היתר מספר בסיסים צבעים, מרחל דלק, והתקיפות הן ממש לקראת סיום או שכבר הסתיימו והמטוס כבר בדרך חזרה.
מה רוצים להשיג?
קודם כל צריכים להעביר לתימנים שהתקיפה ברמון לא יכולה לבוא לסדר היום. התקיפה של הכתבם שתקף בתחילת השבוע בנמל תעופה רמון ליד אילת, וגרם לנזק ולפציעה של 6 אנשים, צריכים לקבות על זה מחיר. ושוב, להעביר שאנחנו ממשיכים לפעול ברחבי המזרח התיכון. הרמטכ"ל רק לפני כמה זמן דיבר, לפני איזה שעה כמזומני, בפני קצינים של פיקוד הדרום, והוא אמר, אנחנו כרגע מתמודדים עם עיצוב מחדש של המזרח התיכון בגדול.
זה נכון, זה באמת מזרח תיכון חדש. אני לא בטוח שהוא התכוון לזה כשהוא אמר את זה, המנוח, אבל זה מזרח תיכון חדש.
לא, הוא התכוון לזה שאתה העלית אותי פעם ראשונה לפני החמש ולא אחרי חמש.
כן, תגיד, אבל עוד מילה אבי, הם לא מבינים את ה... אנחנו כמו עלוקות שנדבקים לנו לתוך הנה, לא מרפים החבר'ה האלה, וחיסלנו, והתקפנו, ותחנות דלק, ומטוסים, וממשלה, לא מרפים החבר'ה האלה, מה צריך לקרות קדם שיעזבו אותנו בשלום?
אני קודם כל חושב שאם אנחנו נגרר למה שנקרא מלחמת התשה, אנחנו נהיה במצב לא טוב בעניין הזה, שמצד אחד הם גם מדי פעם יתפטפו ירי או כטב"מים לעבר שטח ישראל, ואנחנו נצטרך לרוץ לממדים וכיוצא בזה. ומצד שני גם העובדה שחיל האוויר צריך לטוס כל פעם מרחק של כמעט 2,000 קילומטר כדי לפגוע ביעדים בתימן, זה קצת בעייתי. אני חושב שישראל צריכה למצוא איזשהו פטנט.
נגמר לנו הזמן, אבי. מצאנו פטנט, אנחנו נשמע חדשות ונחזור אחר כך.
חמש בערב עם אריאל דד ויהודה שלזינגר.
ואנחנו לא לבד, איתנו האורחים והמפיקים, אסף נבו וליאור שד משפיצר, ואחרי אל השידור, סתיו קורנס, שוב, ערב טוב יהודה.
פרופסור, רציתי להגיד לך קודם כל שפו גדול על ההתמצאות שלך בעולם התרבות, אפרופו השוטה הרע שלך.
כן, התמצאות, קראתי מאמר בארץ, כן.
וזעם גדול על זה שאתה נשארת מאחרוני קוראי עיתון הארץ, ולמה אתה עושה את זה לעצמך, אבל אסף לא מרשה לנו לפתח את
בינינו. מה זה? פרנסה, מה זאת אומרת? מזה אני חי.
מלקרוא את עיתון הארץ?
נכון.
הבנתי.
טוב. בוא נתחיל לעבוד, נאמר שלום וערב טוב לאלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, לשעבר מפקד חיל הים ויושב ראש רשות שדות התעופה.
שלום, ערב טוב.
ממש ברגעים האחרונים אנחנו שומעים שחיל האוויר שוב מכה בתימן, בסנאה, כתב הצבאי שלנו הסביר שזה בין השאר תשובה לפגיעה שלהם בשדה התעופה בדרום, שדה התעופה רמון בדרום. אתה חושב שזה ישכנע אותם להפסיק לראות?
לא, לא, לא. אני לא חושב שהם יפסיקו לראות, ואני לא חושב שזה ישכנע אותם להפסיק לראות. אבל הפגיעות האלה הן פגיעות שבסוף מצטברות. לא פוגעים יותר במטרות שהן לא מטרות מאוד מאוד נקודתיות. התיק, הבנק מטרות, הוא זה שקובע, והוא נצבר בשנה האחרונה, מה שלא היה לנו בתחילת המלחמה, ועכשיו הוא נצבר בצורה יפה.
אז מה אנחנו תוקפים? מצבורי נשק, כי את הממשלה ראינו, את הנמל תעופה ראינו, מטוסים ראינו, מה נשאר להם?
כן, נשאר להם עדיין אנרגיה, דלק, נשאר עדיין אמצעי ייצור כאלה ואחרים שמשפיעים על הכתב"מים והטילים שהם יורים עלינו, וכמובן שאנחנו מדי פעם מתחזקים את הנושא של הנמלים כדי להקטין את היכולת שלהם לקבל אספקה מבחוץ, שחלק מהאספקה אגב זה חלקי טילים שמרכיבים אותם בתימן, כי הם, יש להם יכולת ייצור, אבל את החלק הקדמי של הטיל הם מקבלים מאיראן, ומי ששם לב, בתקופה האחרונה הם שיגרו לא מעט טילים שנפלו בדרך. זה לא במקרה.
ולנושא העיקרי, התקיפה אתמול בדוחה, מה שקראנו פסגת האש, האם ההגדרה הצלחה או כישלון תלויה בכמה אנשי חמאס הצלחנו להרוג שם?
קודם כל במבחן התוצאה, פעולה כזאת נמדדת במבחן התוצאה, כמו כל פעולה צבאית אחרת, אנחנו מכירים את זה מהצבא. אבל לפעולה כזאת כאן יש אפקטים אחרים שהם מאוד מאוד משמעותיים. אני חושב שהאנשים האלה, אני לא יודע אם הם חיים או מתים כרגע, אני מקווה שהם הלכו לבקר את סולימני למעלה, אבל גם אם הם שרדו את התקיפה הזאת, וזה אנחנו נדע, צריך קצת סבלנות, אנחנו נדע בסיכומו של דבר, לתקיפה בקטר יש אפקט בלתי רגיל. קודם כל, ההחלטה של ישראל לתקוף בקטר, שהתחושה הייתה שהם נהנים מחסינות בקטר, זה דבר ראשון. הדבר השני, תשמע, אנשים האלה מאוד מאוד מוטרדים עכשיו. החדירות, מדינת ישראל, המודיעין של מדינת ישראל, ידע איפה הם מתכנסים, לא רק שיודע איפה הם מתכנסים, שמת לב לבניין שהותקף.
מדהים.
ועדה לאיזה חדר הם מתכנסים.
מדהים, זה פשוט, זה פשוט מדהים. מה זה, זה, איום, זה אמצעים טכנולוגיים, זה אמצעים אנושיים, זה משטאפים?
אני לא יודע, אני כבר לא בביזנס הזה, אבל אני יכול לשאר שזה גם זה וגם זה. ובסיכומו של דבר, פגענו בחדר שבו הם היו אמורים להיפגש. זה 1,800 קילומטר במדינת ישראל,
חברים. מטורף.
זה פשוט לא יאומן ויוצא מן הכלל. עכשיו יש איזושהי גרסה שאני שונה, אני לא יודע אם זה הדלפה או לא. אני לא רוצה להשתתף בקרקס הזה, אבל ההדלפה אומרת שהם יצאו להתפלל בשירות הפלאפונים בחדר.
תגיד, עוד שאלה ברשותך, מצד אחד, אתה יודע, המורה במתמטיקה תמיד אמרה, התוצאה לא תמיד חשובה, הדרך היא גם יותר חשובה, אתה אומר, אתה מצד שני, לא, זה כאילו, אתה יודע, זה כמו שאתה אומר עכשיו.
כן, הרבה פעמים ראיתי על המבחנים שלי, יחד עם הספרה 6.
לא, אבל יש דבר שכן מטריד מאוד מאתמול, לא מעט משפחות חטופים. האם אנחנו רואים תרפות בעצם ביכולת שלנו להידבר עם מישהו? מה גורלם של החטופים אחרי אירוע כזה?
מצד אחד, אתה יכול להגיד, תשמע, הרגת את אלה שנוסעים ונוסעים איתך, ועכשיו חמאס שנמצא בעזה ירצה לנקום וכן הלאה. אבל מצד שני, קודם כל לכל אחד מהם כבר ראינו שיש מחליט ויהיו מחליפים ויהיה עם מי לדבר. והדבר השני, אם אני חמאס, מניח שאתה חמאס עכשיו, מה, אתה מוותר כל כך מהר על הקלפים הכי חשובים שיש לך ביד?
כמעט האחרונים שיש לך, אם קטר כמוקד תמיכה, אין להם באמת הרבה עזרה מבחוץ.
לכן מה שאני אומר, אני אומר, הסיכוי שהם יעשו כזה מעשה מטופש, הוא לא חכם. אנחנו גם מחזיקים בידינו לא מעט אסירים שלהם, חלקם אפילו בדרגות בחירות, ויש לנו עדיין מספיק קלפים ביד. תראה, לקראת מבצע כזה, מקוימת הערכת מצב מאוד מאוד מעמיקה, שבה גם דנים בדיוק בשאלות האלה, מה יקרה אם, ומה יקרה אם זה ייקשל, ואיך המצב ומתן יתקדם. אני חושב שעכשיו, קטונתי, אבל בצניעות אני אומר, אני חושב שמדינת ישראל עכשיו צריכה להתרכז במבצע של כיבוש עזה ולהמשיך בו בכל הכוח. אם החמאס יבוא ויגיד, חבר'ה, אני מוכן לעשות עסקה כוללת ולהחזיר את כל החטופים ב-day one ובוא נעשה הסכם להפסקת אש, פדל. אבל אם לא, אני מציע שהצבא יהיה ערוך ומוכן לפעולה הזאת, ואני חושב שזה מה שהצבא עושה, ובזה אנחנו צריכים להתרכז. אין לנו יותר מדי דברים לעשות עכשיו. זאת המשימה, וחמאס צריך לדעת. בסיכומו של דבר, אנחנו נכבוש את עזה, נכבוש את המחלות המרכז, ונכריע אותו.
נדמה לי שיש להם עוד מוטיבציה אחת טובה ללכת לעסקה עכשיו. רוב ההנהגה שלהם, בוודאי זו שבעזה חוסלה, והם זקוקים לעתודות לאלה שאנחנו מחזיקים בבתי הסוהר. זאת תהיה ההנהגה העתידית שלהם אחרי שנשחרר אותם.
לא רק זה, תראה, בסוף, למה הם כל כך רוצים את ה-60 יום? למה הם כל הזמן אומרים? אנחנו מסכימים גם לעסקה חלקית. הם צריכים, כאוויר לנשימה, את ה-60 יום האלה, כדי שאנחנו נצא מעזה, נצא מציר נצרים, הם ישקמו את עצמם, 60 יום זה הרבה זמן, יפרסו מחדש את הכוחות שלהם, לאורך ולרוחב. מצפון, מבית חנון, בית ליה, ועד דרום רפיח, פילדלפי, ימלאו את המחסנים שלהם בסיוע הומניטרי, ובסוף ה-60 יום אנחנו נפגוש חמאס משוקם, והמלחמה תימשך לאורך הרבה מאוד זמן. החטופים שנשארים שם, אני לא יודע איך נחזיר אותם חזרה, ולכן אני אומר, חמאס די במצב לא פשוט, ואני חושב שאנחנו חייבים להיות רציניים במה שאנחנו אומרים, להכין את הכוח כמו שצריך ולבצע את הפעולה בלי למצמץ.
לאלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, תודה רבה, שהמשך יום נעים.
תודה רבה.
ובשורות טובות.
תודה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, פרסומת אחת בלבד וחוזרים.
דני אילון היה סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית, ואנחנו מברכים אותו בשלום וערב טוב.
ערב טוב, תודה על הברכות.
צרות מאירופה, נשיאת נציבות האיחוד האירופי הכריזה כי היא מציעה להשעות באופן חלקי את הסכם האסוציאציה של האיחוד האירופי עם ישראל. יש איזה 45-50 מיליארד סחר שלנו עם אירופה, מהם כ-15 מיליארד ייצוא שלנו לשם. האם הם מתכוונים לא רק לוותר על נשק מישראל, אלא גם על ייצוא אלינו בהיקפים גדולים?
אני לא חושב. האינטרסים שלהם יותר אינטרסים פוליטיים של אותן מדינות כמו מקרון שצריך לפייס את המוסלמים, כנל בספרד ובריטניה, בלגיה, מדינות אחרות, אירלנד כמובן. הנציבות, אריה צריך לזכור, הנציבות היא לא קובעת מדיניות. הנציבות היא מבצעת מדיניות, אז כן, אז היא יכולה להמליץ, אבל זה לא תלוי בה. יש את הנשיאות, שזה הפוליטיקאים, שזה שרי החוץ של כל המדינות באיחוד, 27 מדינות, בדרך כלל הם צריכים לקבל החלטות בקונסנזוס, החלטות מהותיות, לפחות צריך להיות רוב של תושבים, זאת אומרת, מדינות גדולות, יש להם יותר משקל ממדינות קטנות, כרגע זה נראה יותר הצהרות ו... הייתי אומר, שימוש פוליטי לצרכים פנימיים.
אבל כמה נקודות פוליטיות מוסיפה, נגיד, לממשלה בספרד, שהם מודיעים שמבחינתם איזה פקקטה בן גביר במעבר לים וסמוטריץ', כאילו מה הבנפיט הפוליטי הכל כך לחוץ לממשלת ספרד להודיע שהשרים של ישראל לא מקבלים וולקם יותר אצלם?
תראה, הם חייבים להראות שהם עושים משהו, לא רק מדברים. ומבחינתם זה כבוד גדול להיות בספרד, אז מבחינת הספרדים הם חושבים שבהחלט הם מאוד מאוד מענישים.
לא, אבל אני תוהה, אתה יודע, כל הזמן, מה הסנטימנט הספרדי של האנשים שחיים שם ברמבלס, הולכים לשוק, אוכלים את הצ'וריסוס והחמון שלהם, מה אכפת להם בכלל מבן גביר וסמוטריץ'?
תשמע, זה לא שבן גביר וסמוטריץ', זה שפה השיטו איזושהי סנקציה על ישראל, או על שרים בישראל, חברי קבינט בישראל. זה יותר ערך סימבולי מאשר כל דבר אחר, עניין של גם כבוד לאומי של ספרד, בגלל כל מיני חילופי המעלומות הדיפלומטיות. אבל שוב, צריך לזכור, הסנצ'ז, הממשלה היום בספרד היא רדיקלית, שמאלנית שבשמאל.
ומשועממת.
וכן, כנראה שכן, ויש להם שם גם
את הבעיה המוסלמית. נשמע שצעד חמור יותר, ומה שהם הודיעו לגבי, שהם לא ייתנו להגון בנמלים שלהם לספינות שנושאות נשק לישראל, האמריקאים מודאגים מזה באמת, או רק מחו?
תראה, גם זה. קודם כל, צריך לזכור, ספרד היא חברה בנאטו, ארצות הברית חברה בנאטו, ואם האמריקאים ילחצו והם יודעים ללחוץ, ואני מניח ש... שוב, זה יהיה יותר הצהרתי מאשר אמיתי, ואם באמת הם ינסו למנוע הגינה של, אתה יודע, בעצירות בדרך של משלוחי נשק לישראל, אז לא יעצרו שם, יעצרו במקום אחר. אני לא חושב שזה עד כדי כך קריטי.
תגיד, דני, היית גם שגריר ישראל בארצות הברית. ראינו אתמול גם את ישראל לוקחת אחריות מארצות הברית, ראינו את ארצות הברית מתנערת מהאחריות על התקיפה בקטר. מה זה הממשק הזה בין ארצות הברית לקטר שכל כך לחוץ להם לשמור עליו?
כן, טוב, אז צריך לזכור, קטר היא מדינה שהאמריקאים משתמשים בה תמיד לכל מיני משימות, הייתי אומר, כמעט שחורות. כשהם היו צריכים לעשות מסע ומתן עם הטליבן, מי שחיבר זה היה הקטרים, כנ"ל מול האיראנים, ככה שהם צריכים אותם. מעבר לכך, הבסיס האמריקאי הכי גדול במפרץ נמצא בקטר, ומעבר לכך, המשפחה האיטלית, כן, שזה משפחת האמיר וראש הממשלה וכל השרים שם, כמעט כולנו אותה משפחה, מחוברים, הייתי אומר, בעבותות פיננסיים, גם עם טראמפ עצמו והמשפחה של טראמפ, הבנים שלו גייסו שם הרבה כסף לקרנות שלהם, אפילו ג'רד קושנר גייס שם כסף. צריך לזכור שבביקור האחרון של טראמפ לפני כמה חודשים, האמיר הקטרי נתן לו מתנה בשווי $400 מיליון של ה... של המטוס, אז ככה שיש פה איזשהו סנטימנט...
דרך אגב, עד עכשיו לא נפתחה חקירה. אני חושב, אם דבר כזה היה קורה בארץ, אתה יודע, זה עולם אחר לגמרי.
יש לנו עוד דקה, תגיד, יכול להיות שארצות הברית באמת הדליפה להם מוקדם שהולכים לתקוף את החמאס שם?
תראה, הכל יכול להיות. אם זה נעשה, אז אני לא בטוח שזה נעשה בכוונה. כי שוב, מבחינת האמריקאים, חיסול החמאס זה אותו אינטרס ישראלי. גם האמריקאים רוצים לסיים את המלחמה בעזה, והם מבינים שחיסול החמאס זה יכול להיות צעד מהותי לקראת סיום המלחמה, בואכה הסכם נורמליזציה עם סעודיה, בואכה לאוסלו פרס נובל לשלום לטראמפ, ואני לא מאמין שהם היו מדליקים okay. אלא אם כן, יש פה, אתה יודע, עוד דליפה, או אפילו חפרפרות. תשמע, הקטרים, אנחנו יודעים, הם יודעים לשלם הרבה כסף בכל מיני לשכות, יכול להיות שגם היו להם חפרפרות בתוך התיקוד המרכז האמריקאי, סנטקום, שיושב גם בקטר. אז הכל יכול להיות, אבל אני מבין שעדיין מחכים לראות לתוצאות. בינתיים אני מבין שכולם, אפילו מדינות ערב, הייתי אומר סטונטות בחמאס, אתם אומרים שהן לא נפגעו, אז תראו אותם.
כן, תצאו לרחוב. דני אילון, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
פרסומת אחת.
צריכים הלוואה לחגים? הלוואה חופשית של הפניקס. חפשו הפניקס הלוואות. המלווה הפניקס אשראי צרכני. היא עמידה בפירון ההלוואה לו על גרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לעמידה בתנאי החיתום.
שלום וערב טוב לדוקטור חיים גולובנצ'יץ' מזרחן, ממייסדי ארגון יחד ישראל לחיזוק החוסן הלאומי. ערב טוב. אחרי התקיפה בדוחה, ואנחנו עדיין לא יודעים כמה ומי נפגע שם, מה קורה בחמאס בשלב כזה?
קודם כל, באופן רשמי, כמובן, התגובות הרשמיות, למשל שסואל להנדי, חבר הלשכה המדינית, כפי שהם קוראים לעצמם, אז הוא כמובן טוען שהתנועה הפגין הפתיחות, רצינות לנוכח ההצעה האמריקאית של טראמפ, ובתמורה כמובן התחטפה התנקשות בניגוד לסיכומים שכנראה לפחות לטענת חמאס, היו בין קטר לבין ישראל. אבל בכל אופן הוא מודיע חמאס לא זאת נעשה דגל לבן בשום מקרה. אני רוצה להזכיר שכמובן גם הארגון וגם הפלסטינים כולם יצאים עכשיו על גבי גל של תמיכה בינלאומית מאוד מאוד גדולה גם באירופה, וכמובן יש ציפוף שורות מוחלט בתוך העולם הערבי, כל חברות הלגה הערבית, ומדינות, מועצת מדינות המפרץ משפע, ומועצת מדינות, מועצת בעצם הפעולה, שיתוף הפעולה האסלאמי, שהתכנסה עד לפני כמה ימים, וכל מיני כינוסים שכמעט מתבצעים על בסיס יומיומי, בתוך מדינות הלגה הערבית, כולם מתייצבות כאחת מול הפגיעה בריבונותה של קטר, כמובן נגד החוצפה הישראלית. אני רוצה לציין שאם מסתכלים במבט רחב יותר, גם ישראל מנהלת בעצם עוד מאבקים נוספים, כפי שהתבשרנו בדקות האחרונות, גם בתימן, גם בסוריה, גם בלבנון, וכל כוחות הריאקציה בתוך העולם הערבי, כמובן כוחות הסירוב, קמים ואומרים, הנה, ישראל חושפת את פרצופה האמיתית, חמאס כביכול להפגין, ורצה להפגין נכונות, אנחנו כמובן יודעים שזה לא נכון, אנחנו לא מאמינים לזה, אבל חמאס רצה להפגין נכונות, ורצה טוב כלפי טראמפ, ובתגובה הוא קיבל מעשה בוגדנות ישראלי טיפוסי.
אנחנו יודעים כבר מי מת שם? יצאו משם 4-6 גופות, היה דיבור שחלילה הוא לא נמצא שם, אכל את מה של ידענו שהוא לא שם. מי מת?
תראה, אני ודאי לא יודע, רצינו כמובן, כולנו מעוניינים לשמוע.
על פי דיווחים שאתה עוקב בטח בתקשורת הערבית.
אז לא, תראה, כרגע כל התקשורת הערבית מתכנסת סביב הודעות חמאס, שכל בחירי הנהגה בעצם נמלטו מההתנגשות הזאת, אולי היה טעות בזיהוי, אולי תססו בשיקומה, אין לי מושג, אנחנו נדע את זה בשעות הקרובות, אבל בעיני, אני חייב לומר, גם אם ההצלחה תהיה חלקית, ויתכן תהיה חלקית, ייתכן והם נפצעו חלקם, ייתכן חלק נהרגו, חלק לא, גם אם ההצלחה תהיה חלקית, אני חושב שהמסר שהוא עבר כרגע להנהגת חמאס, שאין לה שום מקום בטוח, ובמיוחד, היא לא יכולה לסמוך על כל מיני הבנות, אולי מאחורי הקלעים, שניתנות על ידי ארצות הברית ועל ידי טראמפ, אין להנהגת חמאס מקום בטוח. דרך אגב, אני חייב לומר ש המאזינים צריכים לדעת שבחירי חמאס נעים להם בחופשיות בין בציר שבין קטר, טורקיה ומצרים, ולי לא ברור מדוע ארצות הברית כבר מזמן, אגב, אמרתי, לפי דעתי זה גם כאן לאריה, לפני איזה חודש, חודש וחצי, לא ברור לי מדוע ארצות הברית לא מציעה כרטיס אדום למצרים, ואומרת לה, נא להפוך את החברים מהנהגה, מהלשכה המדינית של חמאס לנוודים דיגיטליים, ואותו דבר לטורקיה, שהיא כמובן חברה בנאטו, ושעל שטחה חונים בחירי חמאס באופן קבוע. דבר תמוע, שרק מחזק כמובן את הציר החמאסי. בסדר.
תראה, קטר, למרות שהיא תומכת חמאס, היא בכל זאת מדינה, מדינה עצמאית, מדינה עם הרבה מאוד כוח. אני מניח שבסוף הם יגמרו לפנות את ההריסות ויוציאו גופות, הם יודיעו בדיוק מי נהרג שם, או שהם ישחקו לידי החמאס וישאירו את הדברים עמומים.
תראה, אם חמאס לא תציג את בחירה ב-48 שעות הקרובות, או לפחות את מה שנשאר מהם, אז נדמה לי שהעולם יסיק, אין שום היגיון בחבות של בחירה לשכה מדינית, הפוך. אם ניצלו, הם רוצו להוציא דגל לנסנס בדגל אדום מול עיניה של ישראל בצדין אדום ולהגיד לפספסתם ואנחנו ממשיכים לכל הכוח. אם זה לא יקרה ביום יומיים הקרובים, אז סביר להניח שהפגיעה הייתה כמובן רצינית. ואגב, כן, אמרת...
ואז ממשלת קטר תפרסם את הנתונים האמיתיים?
אני מניח שכן. ועכשיו נשאלת השאלה, בהקשר הזה גם, מה זה יעשה לציר הקטרי? אחד, לכאורה, הזעם בקטר כרגע הוא רב, קטר מאיימת גם בתגובה, באופציות פתוחות וכולי. כמובן שבחינת צבאית היא לא יכולה לעשות כלום, היא גם לא תעשה כלום. אני רוצה להזכיר את היחסים הבילטרליים המאוד מאוד עמוקים שיש להם ארצות הברית, הבסיס, ביחסים המסחריים וכולי, היא לא תעשה שום צד, בטח לא צד רדיקלי כלפי ישראל. מצד שני, כן יכולה, ככל שבאמת תהיה פגיעה במנהיג החמאס, וככל שזה ימוטט ציר התיווך הקטרי, היא כן יכולה לנסות לפגוע בהסכמי אברהם, היא כמובן יכולה להשאות את היחסים שיש לה עם ישראל, ולנסות לסחוב אחרי את כל מדינות המפרץ, ה-GCC,
מדינות... כן. תגיד, מה ההשפעה של החבר'ה האלה שם בקטר, בסוף על השווה של החטופים שלנו כאן, מעבר לגדר בתוך עזה?
תראה, יש, אתה מדבר על בחירי הנהגה, ההנהגה המשנה
המדינית? אני אומר כן, נגיד הלשכה המדינית, לא.
על קטר כמדינה.
לא, לא, רגע, על הלשכה המדינית, כן. אתה שואל על בחירי החמאס של הלשכה, יש להם קשר ישיר, בסופו של דבר מישהו צריך להכניס את הפתק לתוך המנהרות של האנשים ששומרים על החטופים שלנו, איך זה עובד, איך מתנהל הציר הזה?
תראה, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל עובדה שזה עובד, ולכל אלו כאן בישראל שאומרים שחמאס כבר התפורר לחלוטין, ואין מה לעשות בעזה יותר, אני רוצה להזכיר שחמאס הוא עדיין ארגון שרק מעניין הסיוע, לפי הערכות, תלוי שאת מי אתה שואל, אם את הקרן האמריקאית או הערכות של אנליסטים אחרים, הרוויח בין חצי מיליארד למיליארד דולר רק בשנה האחרונה כתוצאה מעניין הסיוע. כך שלחמאס יש כסף, חמאס עזה יש כסף, בעובדה שבחירי חמאס, אלה שנותרו חיים, כמו עבדין אל חדד, שהוא כרגע המנהיג הצבאי נגיד הבכיר בתוך הרצועה, עובדה שמצליח לתאם עמדות מול בחיר חמאס בחול. יש כנראה דרך תקשורת מוצפנת, הוא מצליח להוציא מסרים החוצה, הם מצליחים להביע את המסרים האלה בחדרי המסע ומתן בדוחה, והעסק הזה עובד, כך שחמאס תקרא לו גרילה, תקראו לו צבא, זה לא משנה מהו, הוא עדיין ארגון חי, ממומן, עם הרבה כסף, מצליח לגייס גם מחבלים לפיגועים, תמורת 200-300 דולר בחודש. כנראה שמצבת כוח האדם שלו חזרה להיות, כפי שהייתה לפני שנה, שנה וחצי, סביב 20 אלף לוחמים, זה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, מה מוטת השליטה של קטר בכלל על ההנהגה החמאסית? רבה מאוד, אני רוצה להזכיר, שעל פי הערכות, בערך מ-2017, פחות או יותר, קטר השקיע בפרויקט חמאס, תחזוק חמאס חודשי, סביב 2 מיליארד דולר, בסך הכל, זה המון כסף.
דוקטור חיים קולומציז, מזרחן, מייסד ארגון יחד ישראל לחיזוק החוסן לאומי, תודה רבה.
תודה רבה לך.
פרופסור אשמו אומרת שיש עכשיו דיווחי תנועה, אם לא אחר מאשר סתיו קורנס.
כולי אוזן.
בבקשה.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את בני אשכנזי, הכתב לי משפט של וואלה.
שלום.
היום היה דיון בבית המשפט של השופט מזרחי בנושא הערכת הרחקתו של יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה. ספר ועדכן, האם זה לוהט יותר מאשר מאגרי דלק בסנאה?
הגזמתם קצת. מה שמדהים זה שאתם ממזכירים את זה כאילו זה הדיון של השופט מזרחי ולא הדיון בעניינו של יונתן אוריך, שזה כבר בעיניי אומר את
זה. מה הקשר לאוריך? זה השואו של מזרחי היום.
כן, התוכנית של זה. לא, דווקא הוא היה היום צנוע ורגיל, לא סיפק פנימים. היה אירוע אחד משמעותי. שאני תכף מסגר אותו, אז רק לשאלתו של שלזינגר ידידי, אני נמצא פה בארומה, ליד בית המשפט, כי הדיון הסתיים לפני חצי שעה, היה יחסית
ארוך. תעשה לי אחד חלום מילה דרך.
אל תדאג, עליי. בקיצור, אז אני אומר את הדבר הבא, תראו באיזשהו שלב, הדיון היה מאוד ארוך, וסביב הנקודה של האם אפשר להחזיר את יונתן אוריך ללשכה, לא אפשר להחזיר אותו ללשכה, עוד פעם, סביב הנקודה של עובד ציבור, לא עובד ציבור, דברים שכבר די, דשנו בהם, אבל היה איזשהו שלב שבו השופט מזרחי התעצבן על המשטרה, ואני חושב שגם די בצדק, כי הוצג שם המסמך שבאיזשהו שלב, תהליכי החקירה די ארוכה הזאת, כן? נאמר שם שלא כל כך מאמינים בעבירות, אוקיי? או שלא לא רואים...
מי? מי לא מאמין? שהמשטרה לא מאמינה בעבירות של קטר גייט?
כן, כן, בהתחלה, עוד
פעם. מה הדרגה של מי שחושב את זה?
זה אסור לומר, כאילו השופט מזרחי ניסה להגיד, רגע, אני אגיד, אני לא אגיד מה זה... החוקים של המשטרה קפצו ואמרו שלא.
לא, אבל היה פרסום, אני חושב של המתחה גריינצייג, שמדובר במפקד היחבל, שאמר שהוא לא חושב שיש עבירה.
אז אני מניח שזה המסמך הזה, אוקיי? אני מרשה לעצמי להניח את זה, אבל עוד פעם, זה מספר שהתהפך, זאת אומרת, זה היה בתחילת הדרך, הוא לא היה מעובד, וכדרכם של חקירות, אבל השופט יצחק אמר בצדק, למה לא הצגתם את זה בפניי? גם בהתחלה. ואז, טענו, לפחות שזה היה דיון פנימי, וזה לא מכריע, ולכן הם לא הציגו את זה. אני חושב שזה הגולת הכותרת. בסוף, הוא לקח לעצמו את כל הארגזים הכבדים, וזה באמת...
זהו, אני ראיתי בתמונה באחד האתרים, הביאו משטח, כמו של הובלת בלוקים, עם אלף קלסרים. תגיד לי מתי הוא מספיק לקרוא את זה, ולמצוא בדיוק את המסמך הזה שסותר את מה שהמשטרה אומרת.
אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, לא, לי זה היה לוקח לפחות שבוע לעבור על כזה דברים, לא יותר מזה, אבל אני יושב את דבר חזקה עליו שזה יכול לקח לו יומיים
שלושה. אני חייב שתף אתכם בתחושות שלי לגבי הדבר הזה, כי אתה יודע, אנחנו מדברים על קטר כמדינת דרור, ואני אומר לעצמי, בוא, מישהו בגד, כמו שאתה יודע, ביני, כמו שהרבה מחבריך מייחסים את זה, בגידה, בוא, אני אומר, אם מישהו בגד, שיכנס את 3,420 שנה בכלא, בסדר? אם מישהו מחר הלך ואמר סודות מדינה לקטרים, זה נורא והיום. אבל התחושה שלי שבסוף המשטרה לא ממש סגורה על זה, ואז מטבלים את זה מהצד עם איזה אירוע שאוריך לבש מדהים, או לא לבש מדהים. כאילו, יש פה איזושהי תחושה של, אתה יודע, במיוחד עם הסיפור של המדהים, תחושה של רדיפה נוראית והרבה פחות תוכן ממה שהתפוצץ בהתחלה.
תראה, במבחינה משפטית אני מסכים איתך שזה תיק מאוד גבולי. תיק מאוד גבולי מבחינה בום. משפטית.
אוקיי? זה לא, אתה אומר, ביני, וואו. סתנה ליושרה?
אני אמרתי את זה כבר מספיק פעמים.
כן, אמר בפורום הזה.
מעריך את זה?
תיק הזה הוא גבולי מאוד מבחינה משפטית, כי הראיות שבו והיכולת להוכיח, וגם צריך להוכיח כוונה, כל הדברים האלה מאוד מאוד קשה להוכיח את הדברים האלה. אני חושב שמבחינה ציבורית זה תיק מאוד קשה, אבל אני לא משתמש במילה בוגד בכלל כמעט, אלא אם כן באמת הוכח בפניי מה שנקרא במיליארד אחוז שהתבגד.
אז מה זה אומר? זה אומר שקטרגייט הזה בסופו של דבר עלול להסתיים בכלום, בשום דבר,
א', כן, מה, אנחנו לא ראינו חקיקות גדולות, לא ראינו את התיק של רונן.
אבל אתה יודע, לך עכשיו תסביר לכל הדיוט.
עדיין מישהו שעובד בלשכת ראש הממשלה, גם אם הוא לא העביר שום דבר, סוכן השפעה.
הבילד הוא תיק חזק בעיניי, חברים. הבילד הוא תיק חזק בעיניי, והוא קשור לדברים שנעשו פה. ויש לו גם קשר לקטר בדרך זו או אחרת. ואני חושב שזה תיק חמור מאוד. לגבי קטר גדול, אני חושב שבחינה ציבורית, כמו שארי אומר, זה תיק סופר חמור. האם מבחינה משפטית הוא תיק חמור? לא, הוא תיק גבולי. ולא תמיד זה חופש.
כן. לא מנסה, המשטרה לא מנסה, הפרקליטות לא מנסה להחליף את השופט מזרחי, כי נדמה לי שהוא גורם להם קשיים.
לא, חברים, קודם כל, השופט מזרחי היה פרקליט בכיר בפרקליטות מחוז תל אביב, קודם כל. בוא נתחיל מזה, אז ככה שאנשים מכירו אותו. דבר שני, שופט ביקורתי, שופט מעולה, כדרך אגב, אני הופעתי לפניו לפני איזה חודשיים באיזה, רציתי להסיר צו איסור פרסום על איזושהי אישיות בחירה, גם מול עמית חדד, הפסדתי, לא אהבתי את התוצאה, אבל אהבתי את ההנמקה. אז מה? שופט מעולה, אז מה? אין כזה דבר להחליף אותו, איך הם יכולים להחליף אותו?
אנחנו רק קצת למודי ניסיון העבר, שכל החלטה שהשופט מזרחי מקבל, המחוזי אחר כך הופך, כמו שיהיה כנראה במקרה הזה.
יכול להיות, אז מגישים ערר, זה בסדר, זה חלק מהכללים, זה חלק מכללי המשחק, זה בסדר גמור, זה לא דבר נורא, הוא נשיא בתי המשפט השלום, התיקים הגדולים האלה, צריכים ללכת אליו, זה לא משהו חריג.
ביני, גם התיק הזה ייקח 5 שנים, או שזה ייגמר יותר מוקדם?
אז אני חושב שמה שנאמר היום צריך להדיג את כולנו, שהמשטרה אומרת שנצאתי לסיום החקירה, אני חושב שזה לא לגיטימי, אין כזה דבר, אתם צריכים לסיים, או לכל הפחות לתת גיידלן, אבל על זה השופט מזרחי אמר, אין לי בעיה, תחקרו כמה שאתם רוצים, אבל את ההגבלות עליו לחזור ללשכת ראש הממשלה, תסירו, והמשטרה אומרת, לא, אנחנו לא יכולים להחזיר את מי שאנחנו עושים שביצע את העבירות בזירת הפשע. בוא נראה מה יהיה.
לא, אז ביקשו עוד 60 יום, בוא, זה רואה מאוד משמעותי.
הם ביקשו 60, אבל אתה יודע, זה 60 עכשיו, ואז בקשיבו.
לא.
זה בתשלומים.
אבל הטענה שלהם, אם בסופו של דבר יש חוות דעת כזאת שאומרת שבאמת קטרגייט הוא לא איזשהו אירוע חזק, אמר להם השופט מזרחי, עוד פעם ראיתי בדיווחים שלכם, שכתבי המשפט, שאומרים לו, ממה אתם חוששים? אתם חוששים שהבן אדם, שמה, שהוא יבגוד, וזה, ואתה לא מקבל איזושהי תשובה חד משמעית.
לא, לא אמר יבגוד, הוא אמר, כאילו, חשוב להגיד את זה. מה אתם חוששים? שהוא עוד פעם יוציא הודעות בשם קטר, אין אף עיתונאי שיאמין, ואפילו שמי הוזכר.
נו, והתשובה של המשטרה הייתה?
שהם חושבים שאין כזה דבר, שקטגורית אנחנו הם, המשטרה מאמינה שאם מישהו עשה עבירה, לא מחזירים אותו לאותה זירה. אני לא יודע, בוא נראה, אני חושב שהשופט מזרחי ידחה את הבקשה שלהם, וכמו שאתה אמרת, יערר, כל הריטואל הזה יחזור על
עצמו. ובינתיים נשארנו עם הנזק הציבורי, שכל המדינה, עם כל הזה, עם כל הדיווחים, הטלוויזיות והכל, שיש בגידה נוראית, שיתוף פעולה עם הקטרים, עם הזה וכל... ובסוף אנחנו נגמור פה גם פה עם דרדלה, וזה בדיוק הבעיה, בני. כל הפעמים האלה שאתה יודע, יש לך משפט ארוך זה, ואז באים עם כל מיני בקס בני, ויש לך פרשה מאוד מאוד גדולה, ובאים עם מדים, בסוף יש פגיעה באמון הציבורי. אז בוא עכשיו, איך אמרתם? בוא נעזוב רגע את האירוע המשפטי. האירוע הציבורי מריח לא טוב.
האירוע הציבורי מריח גרוע מאוד. האם לא צריך לחקור, אם לא צריך לבדוק, לא יודע. אני לא יודע להגיד לך, זו שאלה מאוד מורכבת. בגדול, אני מאמין שאם יש לך ראיות חזקות,
אוקיי.
אתה צריך ללכת. ואם אין לך ראיות חזקות, תעזוב את זה.
בני אשכנזי, תודה רבה לך.
ביי.
דוקטור הילה הדס, מנכלית עמותת אנוש.
שלום וברכה.
מערכת הבריאות הנפש שלנו היו לה הרבה קשיים עוד לפני המלחמה, ועכשיו בוודאי הרבה יותר, ואנחנו עם המון אנשים סביבנו שסובלים מקשיים ולפעמים מתעוררים רק כשמישהו מתאבד. ספרי קצת על המודל שבניתם, על Are You Okay?
טוב, אז קודם כל תודה על ההזדמנות, ושנית אני אומר שזה מודל שנבנה באוסטרליה, כבר לפני יותר מעשור, על ידי אדם שאביו מת מאובדנות, ואנחנו יודעים שאנשים לא מפטרים על החיים בקלות. לפעמים הכאב של החיים הוא קשה מדי, ולכן אנשים מבקשים לסיים את החיים. ולכן אותו אדם שאביו לא קיבל יחס מספיק טוב מהקהילה או מהחברה, או למעשה לא היו איתו בקשר, בחר לא להמשיך את חייו. והמודל הוא אוסטרלי, אנחנו אימצנו אותו לארץ לפני 4 שנים, מתוך הבנה שהפשטות של המודל זה כוחו. כאשר מתעניינים באנשים, כאשר נותנים לאנשים לגיטימציה לדבר על מצוקות, גם קלות ופשוטות, לא על ידי פסיכותרפיסט, לא על ידי איש מקצוע מיומן, דווקא בגובה העיניים, על ידי חבר, על ידי בן משפחה, אפשר לשנות חיים. והמודל מדבר על 4 פעולות בסיסיות. קודם כל לשאול, Are you okay? האם אתה מרגיש טוב? לשאול מתוך כוונה לשמוע, וזו הפעולה השנייה. להקשיב, הקשבה מטיבה, שיש בה חוסר שיפוטיות, שיש בה עידוד לשיחה ולהוסיף פרטים, ולתת התייחסות שהיא גם לא שיפוטית, כי עבורי יכול להיות שאירוע מסוים הוא דרמטי, ועבורך הוא פחות.
כלומר, אתם פונים לא רק לאנשים שבמצוקה ומעודדים אותם לפנות, אלא גם לקהילה, לסביבה, לחברה שעוטפת אותם.
המטרה של המודל הזה הוא בעצם לומר מה שאנחנו אומרים תמיד, עוד לפני המלחמה ולפני הקורונה, בריאות הנפש זה הסיפור של כולנו. בריאות ורווחה נפשית זה חלק מזכויות בסיסיות שיש לאדם. להתעניין באדם זה דבר שמגיע, בין אם אתה כמנהל להתעניין בעובדים שלך, בין חברים צריכים להתעניין אחד בשני, שכנים, לא להתעלם. ולמעשה מדובר פה על מודל שהוא הרובד הכי בסיסי של החיים, הרובד הכי בסיסי של קהילה.
מדהים, את יודעת שמדהים שצריך להיות בכלל מודל הזה, בעיניי זה פשוט להיות מנץ', כאילו חבר, כאילו אחר רגיל.
כן, אבל לפעמים אנשים מעססים, אולי הם מחטטים מדי, אולי הם פולשניים מדי, אבל תגידי, מי שרוצה ללמוד יותר על זה, איך הוא מוצא אתכם, איך הוא עולה ולומד את המודל?
הוא מגגל, כמו שאומרים, Are you okay Israel, והוא יגיע מיד לכל החומרים שלנו, לכל האפשרויות להזמין סדנאות, כי כמו שאמרתם, באמת זה רק להיות מנש. זה נכון, אבל לפעמים קשה לנו להיות מנש, לא כי אנחנו לא רוצים, אלא כי אנחנו חוששים שלא נדע להתמודד עם התגובה. והאדם, השכן הטוב, החבר הטוב, לא אמור להתמודד עם התגובה בצורה מקצועית, הוא צריך להתמודד עם התגובה בצורה אמפתית, ולומר לאדם, אתה יודע מה, אחרי שהקשבתי לך, אני מניע אותך לפעולה, זה השלב השלישי. אולי נצא לספורט ביחד, אולי נשתה כוס קפה ביחד אחת.
ויש גם שלב רביעי, ויש לנו 20 שניות.
השלב הרביעי הוא לשמור על קשר, וזה מה שחשוב. לשאול, להקשיב, להניע לפעולה, ולשמור על קשר.
דוקטור הילה הדס, מנכ"לית עמותת.
תודה רבה לך.
פרופסור, היה לי כיף ונעים.
גם לי.
אבל...
ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וליאור שד משפיצר, ואחרי אל השידורי הסתיו קורנס, ובדיגיטל עדן בן ארי, גיא רביב ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם דוד דוביץ', פרימו ושלמה וייס. תודה רבה יהודה.
תודה רבה. ערב טוב.